טוב, אז שלום לכולם, ובואו נתחיל בשיעור, שבאיזשהו מקום יהיה אולי קשור לפתיחה הזאת, כי הוא יעסוק גם בשינויים הפוליטיים שעברו על העולם בעקבות המהפכה התעשייתית, שדיברנו עליה בשיעור שעבר. המהפכה התעשייתית משנה לבלי עיקר לא רק את הכלכלה ואת הייצור, שעליהם דיברנו בשיעור הקודם, אלא גם את הפוליטיקה, את החברה, את התרבות, את האומנות, ואת אורח החיים היומיומי של בני האדם. לא היה לנו זמן לזכור את כל השינויים הרבים והשונים והמשונים שעברו לעולם בעקבותיה, אבל אני אתן, לפני שנעבור באמת לזרמים הפוליטיים והחברתיים הגדולים, אני בכל זאת רוצה לתת דוגמה אחת מייצגת לשינוי שהמהפכה התעשייתית עושה באורח החיים היומיומי של בני האדם. והדוגמה שאני רוצה להתעכב עליה זה השינוי בזמן, השינוי בתודעת הזמן, השינוי בזמן שלפיו בני אדם מנהלים את החיים שלהם, שזה המעבר מזמן טבעי לזמן תעשייתי. עד המהפכה התעשייתית במשך אלפי ובעצם מיליוני שנה, בני אדם כמעט כולם היו כפופים למעגלי הזמן הטבעיים, יום ולילה, עונות שנה, מחזורי צמיחה, גדילה וכמילה של צמחים ובעלי חיים שהם המזון והבסיס הכלכלי. מה שקורה בעקבות או במסגרת המהפכה התעשייתית זה שבני האדם משוחררים במידה גוברת והולכת מהתלות שלהם באותם מעגלי זמן טבעיים, ובמקום זה מוצאים את עצמם כפופים יותר ויותר לזמן המלאכותי של התעשייה המודרנית, שיש לו שני מאפיינים חדשים, מהפכניים, חשובים, שבאמת משנים לגמרי את איך שנראה היומיום שלנו. מאפיין אחד זה האחידות של הזמן התעשייתי, ומאפיין שני זה הדיוק של הזמן התעשייתי. הראשון זה האחידות. בתרבויות חקלאיות הזמן לא היה אחיד, לא היה רציף. היצור החקלאי, שזה מה שרוב בני האדם עושים, הוא תלוי במעגלים משתנים של צמיחה אורגנית, של יום ולילה ושל עונות שנה. עיקר שמאבד את השדה שלו, או עיקרה שרואה את הצון שלה, בשיטות מסורתיות, חייבים להתחשב במעגלים הטבעיים האלה ולהתאים את עצמם אליהם. קשה מאוד לעבוד בלילה, כשאין אור. חייבים להתחשב בעונות השנה. אם תזרו חיטה בעונה לא מתאימה, היא לא תצמח, לא תקצרו שום יבול. חייבים גם להתחשב במטאבוליזם המוגבל, בהספקים המוגבלים של מטאבוליזם אורגני. אם למשל עיקר משקה את השדה שלו פי שתיים מים, ומזבל את השדה שלו בפי שניים זבל, החיטה לא תצמח במהירות כפולה, והשדה לא ייתן יבול כפול. יש גבולות שהמטאבוליזם האורגני שם על כמה העיקרים יכולים להוציא מהשדה. התוצאות של זה מבחינת הזמן של חיי היומיום זה שהזמן הוא לא אחיד. אין דבר כזה יום עבודה קבוע או שבוע עבודה קבוע בכלכלות חקלאיות מסורתיות. בכל עונה קמים בשעה אחרת והולכים לישון בשעה אחרת. מתי קמים? זה תלוי איפה נמצאת השמש, וזה תלוי כמה עבודה צריכים להספיק לעשות בעונה הזאת. יש עונות חקלאיות בוערות כמו קציר שחייבים למהר ולקצור את כל התבואה לפני שהיא תרכיב או תשרף או תארס. ויש עונות פחות בוערות שבהן עובדים הרבה פחות. אבל אין דבר כזה יום עבודה או שבוע עבודה קבוע. בניגוד לחקלאות המסורתית, בתעשייה המודרנית וגם בהרבה ענפים של החקלאות המודרנית, המגבלות האלה של יום ולילה, של עונות שנה ושל צמיחה אורגנית, הם כבר לא כל כך רלוונטיים, כי לב היצור התעשייתי זה המכונה, והמכונה ניזונה בדרך כלל ממקור אנרגיה רציף, כמו מנוע או כמו תחנת חשמל. למכונות ברובן זה ממש לא אכפת אם עכשיו יום או עכשיו לילה. למכונות ברובן זה ממש לא אכפת אם עכשיו חורף או עכשיו קיץ. ולמכונות ברובן זה נכון שאם נזין את המכונה פי שניים דלק ונפעיל אותה פי שתיים זמן, היא תייצר פי שתיים. כלומר, זמן שווה כסף בכלכלה תעשייתית, באופן מילולי, בצורה שזה לא היה נכון, בכלכלה החקלאית המסורתית. אחת התוצאות החשובות של זה, שבמשק מתועס יש יום עבודה קבוע, ויש שבוע עבודה קבוע. אנחנו מתעוררים באותה שעה, גם בחורף וגם בקיץ, אנחנו הולכים לישון באותה שעה פחות או יותר, אנחנו הולכים לעבודה וחוזרים מהעבודה במשמרות שהן די קבועות, נגיד 8-5, זה לא משנה אם עכשיו יום או עכשיו לילה, לא רק בישראל שההבדלים בין יום ולילה נגיד באור הם לא כאלה דרמטיים, אפילו במקומות כמו נורווגיה או איסלנד, שיש מצבים שהשמש אף פעם לא שוקעת ויש מצבים שאף פעם לא זורחת, עדיין מתנהלים לפי השעון ולא לפי השמש. הזריחה והשקיעה של השמש, הרבה מאוד אנשים בעולם התעשייתי, זה בכלל לא משנה לחיים שלהם אם השמש עכשיו זורחת או לא. אז זה דבר אחד שמשתנה, זה האחידות מעולם שבו הזמן הוא לא אחיד, לא כל יום וכל עונה נראית כמו כל יום אחר, עוברים לזמן אחיד לחלוטין, עם יום ושבוע עבודה קבועים. עוד דבר שמאוד משתנה זה הנושא של דיוק. רוב התרבויות הקדם מודרניות מאוד התקשו למדוד זמן במדויק, ויחסו חשיבות מועטה לדיוק ולעמידה בלוחות זמנים. העולם הוא עולם בלי שעונים ובלי לוחות זמנים. אנשים יודעים איפה השמש, אבל אנשים לא יודעים מה השעה, והרבה פעמים לא יודעים אפילו מה השנה, או באיזה, או בני כמה הם. הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים בחברות מסורתיות, לא יודעים בני כמה הם. המכונה, ולא המכונה הבודדת, אלא מעבר, יותר מכך, פס הייצור התעשייתי, זה אולי אחת העקרונות הכי מפורסמות של פס הייצור התעשייתי וההשפעה שלו על חיי האדם, צ'רלי צ'פלין זמנים מודרניים. פס הייצור התעשייתי זה משהו שמתחיל לדרוש דיוק. כי מה שקורה, אחד הדברים החשובים שקורים לייצור במהפכה התעשייתית, עוברים לייצור בשיטות של סרט נע. במקום שאדם אחד מייצר נגיד נעל, מההתחלה ועד הסוף, עוברים לשיטה שבה מייצרים נעל בסרט נע של מכונות ולפעמים אפילו מפעלים, שכל מכונה וכל פועל או פועלת שמפעילים את המכונה, מייצרים חלק קטנטן בנעל וזה עובר הלאה למכונה הבאה, ומשם עוד חלק קטן וזה עובר הלאה למכונה הבאה. כדי שהשיטה הזאת של סרט נע תפעל טוב, יש הכרח בתיאום מושלם ולכן בדיוק מושלם בין המכונות השונות ובין המפעילים של המכונות השונות. בבית המלאכה של נגיד סנדלריה בימי הביניים, אם יש לכם נגיד 5 סנדלרים ושוליות שעובדים אחד ליד השני בבית המלאכה של ימי הביניים, ואחד מהם מאחר לעבודה בחצי שעה, זה לא ממש משנה. כי כל אחד מכין את הנעל שלו מההתחלה ועד הסוף. אז הסנדלר הזה לא הגיע, אז הנעל שלו מתעכבת, אבל זה לא נורא. לעומת זאת במפעל נעליים מודרני שעובד בסרט נע, מה קורה אם המפעילה של מכונה מספר 5 מתוך סרט נע של 20 מכונות מאחרת בחצי שעה להגיע לעבודה? זה תוקע את כל המכונות האחרות ואת כל הפועלות והפועלים האחרים. וכדי למנוע מצבים כאלה, מתחילים יותר ויותר בתעשייה לעבוד לפי לוחות זמנים מאוד מאוד מדויקים ובלתי משתנים. כולם חייבים להגיע לעבודה בדיוק באותו רגע, על הדקה, 8 בבוקר, כולם בשער של המפעל. כולם יוצאים ביחד להפסקת אוכל, לא כשהם רעבים, אלא כשהצופר מודיע הפסקת אוכל. כולם מסיימים לעבוד כשהצופר מודיע שנגמרה המשמרת ומגיעה המשמרת של אחרי צהריים. לא כשמסיימים נגיד איזושהי משימה ספציפית, אלא מפילים את העט או מפילים את הפטיש מהיד ברגע שהצופר מודיע, הכל עובד באמת ברמה של דיוק מקסימלי. זה מתחיל במפעלים, אבל זה מתפשט במהירות מהמפעלים לכל תחומי החיים והכלכלה. זה למשל מתפשט לבתי ספר שמכינים את התלמידים לחיים של עבודה, ולכן מאמצים את אותה מתכונת של סרט נע ושל לוחות זמנים מדויקים, כדי בין השאר, כדי שהתלמידים יתרגלו לחיות במסגרת כזאת של באמת לוחות זמנים וסרט נע. זה מתפשט למנגנונים שלטוניים, לבתי חולים, למרפאות, לסתם חנויות. כולם מאמצים את שבוע העבודה הקבוע, את יום העבודה הקבוע, את הדיוק המקסימלי בחלוקה של היום ובסדר הפעולות, גם כי הם צריכים להתאים את עצמם לדרישות של אותם חלקים בכלכלה שחייבים את זה, כמו התעשייה, וגם כי זה יותר ויותר נתפס בתור השיטה הרציונלית ביותר להפעיל כמויות גדולות של בני אדם, לשמור באמת על האחידות והדיוק. ונוצרים באמת, זה מתפשט ממוקדים, גם של תעשייה וגם ממוקדים גיאוגרפיים, נניח כמו בריטניה, זה מתפשט לכל תחומי החיים ולכל כדור הארץ. חוליה מכרעת בהתפשטות של המערכת הזאת, זה הופעה של לוחות הזמנים של התחבורה הציבורית ותחבורה ציבורית באופן כללי. אם הפועלים חייבים כולם להיות בשער של המפעל בדיוק ב-8:00 בבוקר, זה אומר שזה קריטי שהאוטובוס יגיע לשער של המפעל ב-07:55 על הדקה, שזה אומר שהוא חייב לצאת כל בוקר בדיוק מרבי ולעבור בתחנות השונות שוב בדיוק מרבי. אם האוטובוס יאחר בכמה דקות או יקדים בכמה דקות, הפועל או הפועלת לא יגיעו בזמן לעבודה, והסדת הנאה יושבת, ואולי אותה פועל ופועלת יאבדו את מקום העבודה שלהם. אז באמת מערכת התחבורה הופכת להיות החוליה המקשרת הקריטית בהתפשטות של הרעיון הזה, של סדר יום קבוע. ב-1784 מתחיל לפעול פעם ראשונה בבריטניה שירות מרכבות עם סוסים, שיש לו לוח זמנים קבוע, אבל לוח הזמנים של שירות המרכבות של 1784 קבע אך ורק את זמני היציאה של המרכבות, לא את זמני ההגעה שלהן ליעד. מסיבה פשוטה, מעבר לעובדה שהמרכבות היו איטיות והכבישים, הדרכים היו מאוד בעייתיות, עדיין לא היה בבריטניה או בשום מקום אחר בעולם זמן קבוע, אחיד, לכל המדינה. בבריטניה ב-1784, כמו בשאר העולם, לכל עיר, לכל אזור, יש את הזמן המקומי שלהם, שנקבע על פי נגיד השעון הגדול שבכיכר העיר, שיש הבדלים משמעותיים בין שעונים, בין שעות, בערים די קרובות, כשבלונדון השעה 12, מאוד יכול להיות שבמנצ'סטר השעה 12:20, ובליברפול השעה 11:50. עכשיו, אין טלפונים, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין רכבות ומכוניות מהירות, אז אף אחד לא יכול לדעת שיש פערים כאלה, וגם לאף אחד זה לא ממש משנה. והמרכבה היא כל כך איטית, שההבדלים האלה, שנגיד אפילו חצי שעה בזמן המקומי בין ערים שונות, לא משפיעה על לוחות הזמנים. ב-1830 מתחיל לפעול קו הרכבת המסחרי הראשון בעולם בין ליברפול למנצ'סטר, ואחרי 10 שנים, ב-1840, מתחיל לפעול קו, לא רק הקו הזה, אלא עוד ועוד קווי רכבות, מתחילים לאמץ לוח זמנים קבוע, שהרכבת תצא בכל יום בדיוק באותה שעה. הרכבות היו הרבה יותר מהירות מאשר המרכבות הישנות מיד, ואז באמת מגלים את העובדה המצערת שיש הבדלים רציניים בשעות בין ערים ועיירות שונות. וב-1847 מתאגדות כל חברות הרכבת של בריטניה ומחליטות שכל זמני הנסיעה של רכבות ייקבעו מכאן ואילך בכל רחבי האי הבריטי לפי שעון אחד ויחיד, וזה השעון של מצפה הכוכבים בגריניץ' ליד לונדון, שזה המקור של זמן גריניץ'. כן. עוד ועוד מוסדות מאמצים את השעה, את השעון של תחנת הרכבת, בכל תחנת הרכבת שמים שעון גדול, ומסנכרנים אותו לזמן גריניץ', ואז עוד ועוד מוסדות על דעת עצמם מאמצים, מעתיקים את השעה של תחנת הרכבת המקומית, ובסופו של דבר ב-1880 הממשלה הבריטית מתערבת ועושה מעשה מהפכני בצורה בלתי רגילה, בפעם הראשונה בהיסטוריה באה הממשלה וכופה זמן אחיד על כל תחומי שלטונה. ממשלת בריטניה כופה את זמן גריניץ' גם על מי שלא רוצה אותו. זה כבר לא עניין של בחירה אם להעתיק או לא להעתיק את השעה של תחנת הרכבת וגריניץ', אלא זה חובה על פי צו של הממשלה, שכל השעונים וכל הפעילויות מסונכרנים לזמן גריניץ'. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שממשלה עושה מעשה שכזה. מבריטניה זה מתפשט שהיא באותו זמן המעצמה הגדולה בעולם, זה מתפשט די במהירות לשאר העולם. אחרי 4 שנים בלבד, ב-1884, יש ועידה בינלאומית שבה מסנכרנים אלו לאלו את כל השעונים, את כל השעות המקומיות בכל רחבי העולם. שוב, כבר יש טלגרפים ולכן זה כבר נהיה רלוונטי שכל השעות בכל העולם יהיו מסונכרנות זו לזו. בשלב הבא מופיעים לא רק אמצעי תחבורה מהירים, אלא גם אמצעי תקשורת מהירים והמוניים, הטלגרף, אחרי זה הרדיו, אחרי זה הטלוויזיה. ואמצעי התקשורת מאמצים גם את השעה האחידה ואת הרעיון של לוח זמנים אחיד, והופכים להיות סוכני השיווק והשיטור העיקריים של השעה האחידה. למשל, בהרבה מדינות ברחבי העולם מתקבע הנוהג לשדר חדשות בכל שעה עגולה, או מדי פעם בשעות עגולות, והאייטם הראשון, הידיעה הראשונה בכל מהדורת חדשות, זה תמיד השעה. כל ישראל מירושלים, שלום רב, והרי החדשות, סליחה, השעה 5, והרי החדשות מפי, ואז עוברים לדבר על איזה מלחמה או איזה משהו, אבל קודם כל השעה 5. זה הדבר הראשון במעלה, שהחדשות מוצאות לנכון לדווח עליו. אבל כדי לאפשר באמת לעולם החדש הזה של זמן אחיד, רציף ומדויק להתנהל ביעילות מקסימלית ובכל מקום, מופיעים מכשירי מדידת זמן, שמה שמאפיין אותם זה שהם מאוד קלים, הם מאוד זולים, הם ניידים, אלה השעונים, שמפזרים אותם בכל מקום ומקום אפשרי. אין כמעט אף חדר בעולם המערבי לפחות, וגם חלקים גדולים והולכים מהעולם השלישי, שאין בו לפחות שעון אחד, ורפים הרבה מאוד שעונים. אם נגיד נעשה פה סקר, כמה שעונים יש כרגע בחדר הזה, אני מניח שנגיע לפחות לאיזה 100-200 שעונים, על השעוני יד, ושעונים בפלאפונים, ושעונים במחשבים, ושעונים ב-DVD וכן הלאה. בטח יש פה לפחות איזה 200, אולי אפילו יותר, שעונים. באופן מסורתי, שעונים זה דבר נדיר בצורה בלתי רגילה. בעיר האירופאית של ימי הביניים יש בדרך כלל שעון אחד ויחיד בכל העיר, שהוא מתנוסס על מגדל בכנסייה, במרכז העיר, שעון שהוא לא מדויק באופן קיצוני, אבל להגיד עליו שהוא לא מדויק זה חסר משמעות, כי אין שום שעון אחר שאפשר להשוות ביניהם ולקבוע שהוא ממהר או מפגר. בעיר האצטקית, או בעיר הססנית, או בעיר האשורית, גם כן, אין כמעט בכלל שעונים, אולי איזה שעון שמש או משהו כזה. לעומת זאת, בעיר מערבית, עיר מודרנית, ממוצעת, יש מיליוני שעונים שמפוזרים בכל מקום. גם תעשו עוד נגיד עוד סקר, כמה שעונים אתם חושבים יש לכם בבית? אז אני מניח תגיעו לכמה עשרות שעונים בבית. זה לא רק, שוב, זה לא רק השעונים על היד, ושעון ליד המיטה, ושעון על הקיר. זה גם שעון בטלוויזיה, שעון בנגן DVD, שעון במיקרוגל, שעון במכונת כביסה, שעון בפלאפון, בכל מקום אפשרי דוחפים את הדבר הזה, את השעון. אדם ממוצע בודק מה השעה כמה עשרות פעמים לפחות במהלך כל יום, ומשנה את ההתנהגות שלהם באופן כמעט מיידי, תוך תלות במה שהשעון מראה. לא רק דברים כמו להגיע לעבודה או לעזוב את העבודה נקבעים לפי השעון, אלא מבשלים ביצה קשה לפי השעון, רצים על מסלול במכון כושר לפי השעון, עושים שיעור יוגה בדיוק שעה, פגישה עם פסיכולוג זה בדיוק 45 דקות, אתם באמצע הסיפור הכי דרמטי על מה קרה לכם בגיל 4, תח עברו 45 דקות לפגישה הבאה. באמת השעון הופך להיות מרכיב, גם בדברים שזה לא ברור למה זה צריך להיות דווקא לפי השעה, למה זה חייב להיות מדויק, זה נכנס לכל מקום. זה אחת המהפכות שהמהפכה התעשייתית עושה בחיי היומיום של בני אדם, לא רק בחיי היומיום של פועלים במפעל או קוראים במכרה פחם, אלא זה מגיע לכל מקום ומקום. מהתעשייה זה באמת מחלחל, אולי מחלחל זה לא מילה טובה כי זה נותן את הרושם שזה איטי, אלא זה בתזזיתיות, במהירות עצומה, זה פורץ. 100 מפעלים ו100 מכרות ו100 תחנות רכבת לכל פינה ולכל תחום בחיי היומיום של האנשים. אז זו דוגמה אחת למהפכה, כן. בהתחלה זה רק בבריטניה, אז אין אזורי זמן. כל הבריטניה אזור זמן אחד. אחרי זה ב-1884, כשמסנכרנים את השעונים ברחבי העולם, זה הנקודה שבה קובעים את ה... כי רואים, לא יכול להיות שכל העולם יהיה לפי אותה שעה בדיוק. אז זה הנקודה שבה מחליטים איפה יעברו הקווים. זה משתנה קצת מאז, אבל הרעיון הבסיסי, זה התקופה שבה הוא מתעצב. איך הצרפתים הרשו? איזה דבר? זה... צרפת ב-1884 כבר לא שולטת בעולם. בריטניה כן. לכן זה זמן גריניץ' ולא זמן פריז. לצרפתים יש את המטר, שעד היום יושב לו איפשהו ליד פריז, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אז המהפכה של הזמן זה רק דוגמה אחת מיני רבות לאיך משתנים חיי היומיום של כל אדם ואדם בעקבות המהפכה התעשייתית בצורה מאוד מרחיקת לכת. יש עוד עשרות ומאות מהפכות אחרות שקורות כתוצאה מזה. אני רוצה להתמקד במהפכות החברתיות והפוליטיות הגדולות. חלק מהמהפכות שעוברות על העולם הן תוצר ישיר וברור של המהפכה התעשייתית. דוגמה מובהקת לזה זה המהפכה של האיור, המעבר מהכפר לעיר. ב-1800, 90% מהאוכלוסייה של העולם גרה בכפרים קטנים ומתפרנסת מחקלאות. בתוך זמן קצר להפליא של 150-200 שנה, רוב בני האדם עוברים להתגורר בערים יותר ויותר גדולות, ולהתפרנס לא מחקלאות, אלא או ממלאכה, תעשייה, או ממתן שירותים. זה תוצר ישיר של מה שהמהפכה התעשייתית עושה לכלכלה. מעמדות ישנים נעלמים לגמרי או כמעט לגמרי, נגיד האיכרים הקטנים, שפעם היו נגיד רוב האוכלוסייה של אירופה או צפון אמריקה, היו איכרים קטנים, זה מעמד שנעלם, אין היום דבר כזה כמעט איכרים קטנים. במקום זה מופיעים מעמדות חדשים, כמו מעמד הפועלים העירוני, שלפני כן כמעט ולא היה קיים. עוד מהפכה שקורית באופן ישיר כתוצאה מהמהפכה התעשייתית, זה העלייה של המעמד של צעירים על חשבון מבוגרים. קצב השינויים הטכנולוגיים והכלכליים שהמהפכה התעשייתית משחררת הוא כל כך מהיר, שידע בין כמה עשרות שנים נהיה מאוד מהר, הרבה פעמים מיושן. וכתוצאה מזה חל כרסום הולך וגדל בסמכות של מבוגרים, של הורים, שנתפסים כמיושנים ולא מעודכנים, והעולם נהיה יותר ויותר שייך לצעירים. גם בימי הביניים, אז הידע של סבא וסבתא על איך התנהלו לפני 60-70 שנה, הוא עדיין סופר רלוונטי להיום, ומצבור לא אכזב של ידע פרקטי לכל מיני התנהלויות ומשברים, ומה לעשות במצב כזה ומה לעשות במצב כזה. היום הידע של סבא וסבתא הוא לחלוטין לא רלוונטי. בהרבה מאוד דברים הם קלולס, הם מסתובבים בעולם ולא מבינים מה זה MP3, מה זה אינטרנט, איך מוציאים כסף מהקיר, כל מיני דברים כאלה. אז ככל שאתם זקנים יותר, אתם לא מעודכנים ואתם נדחקים לשוליים, ובאמת העולם הוא יותר ויותר שייך לצעירים. זו מהפכה שיש לה כל מיני שורשים, אבל אחד השורשים המהותיים שלה זה באמת קצב השינויים המסחרר של הטכנולוגיה, שפשוט גורם לזה שבאמת הידע של מבוגרים הוא הרבה פעמים לא רלוונטי, אובייקטיבית הוא לא רלוונטי. והידע של הצעירים נהיה יותר ויותר רלוונטי. זה דבר ידוע שאם יש הגאדג'ט האחרון, אתם לא יודעים איך להפעיל אותו, עדיף לפנות לילד בן 10 ולא למישהו בן 50 או 60. מהפכות אחרות שקורות כתוצאה מהמהפכה התעשייתית הן לא תוצר ישיר שלה, אלא הן רוכבות על הגב שלה. מה שהמהפכה התעשייתית עושה, זה בגלל שהיא משנה בצורה כל כך מהירה את הכלכלה, את הייצור, את חלוקת העושר בחברה, היא בעצם מערערת את הסדר החברתי באופן מהיר וקיצוני. אליטות ישנות מתקשות הרבה מאוד פעמים להסתגל למצב החדש ונשארות מאחורה. ונוצרות הזדמנויות לכל מיני גורמים חדשים לפרוץ קדימה. אבל זה לא שבהכרח הם יותר תעשייתיים או בהכרח יותר קשורים לתעשייה מאשר האליטות הישנות, זה פשוט כשהסדר מתערער, זאת הזדמנות לכוחות חדשים לעלות, שלפעמים זה מצליח ולפעמים לא. אז למשל, האצולה בחלק מהעולם לא מצליחה להסתגל לקצב השינויים המהיר ומאבדת את כוחה, וכוחות חדשים, כמו למשל המוני העם, תופסים טרמפ על זה ומנצלים את זה בשביל לעלות לגדולה. עוד דבר שיש לו ויכוח מאוד מאוד גדול על מה בדיוק השורשים שלו, אין ספק שהוא קורה, אבל למה בדיוק הוא קורה, זה ויכוח מאוד מאוד גדול, זה ההתערערות של הסדר הפטריארכלי, שדיברנו עליו באחד השיעורים הראשונים. אחרי שכל ההיסטוריה שאנחנו יודעים עליה, הסדר החברתי והפוליטי היה פטריארכלי, פעם ראשונה בהיסטוריה שיש ערעור משמעותי על הסדר הזה, זה בעקבות המהפכה התעשייתית. האם זה היה הכרחי שזה יקרה? האם זה משהו שקשור באופן הכרחי למשק תעשייתי? יש לזה ויכוח מאוד גדול. זה לא לגמרי ברור, אבל זה כן ברור שזאת מהפכה אדירה. אבל מכל המהפכות שקורות לחברה האנושית ב-200 שנים האחרונות, המהפכה הכי 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 גדולה, שכל יתר המהפכות מתגמדות לעומתה, זה המהפכה החברתית בעצם הגדולה ביותר שהראה אי פעם למין האנושי. זה הקריסה של המשפחה ושל הקהילה המקומית, וההחלפה של המשפחה והקהילה על ידי השוק והמדינה. למיטב ידיעתנו, רוב מיני האדם הקדמונים כבר לפני מיליון שנה ומעלה, חיו בקהילות קטנות, שכל החברים שלהם מכירים באופן אינטימי אחד את השני, ורוב החברים שלהם גם קשורים אחד לשני בקשרי משפחה. המהפכה הלשונית והמהפכה החקלאית לא משנות את המצב הזה, הן מדביקות עוד ועוד משפחות וקהילות ביחד כדי ליצור ערים וממלכות ואימפריות, אבל אבני הלגו הבסיסיות שמהם בונים חברה אנושית, גם לפני 10,000 שנה ולפני 5,000 שנה ולפני 1,000 שנה, זה עדיין משפחות וקהילות מקומיות. אתם בודקים ממה בנויה האימפריה הרומית, ממה בנויה האימפריה הסינית, ממה בנויה האימפריה האצטקית, זה תמיד אותה תשובה. זה משפחות גרעיניות, זה משפחות מורחבות, חמולות, וזה קהילות מקומיות שפשוט מדביקים אותם אחת לשנייה עד שנוצרת אימפריה. לעומת זאת, המהפכה התעשייתית, בתוך פחות מ-200 שנה, הצליחה לעשות את הלא יאומן, וזה לפרק את אבני הלגו הבסיסיות האלה, את המשפחה ואת הקהילה המקומית לאטומים, ולמסור את רוב התפקידים המסורתיים של המשפחה ושל הקהילה, לידי שני הגיבורים הגדולים החדשים של החברה האנושית, זה מצד אחד המדינה, ומצד שני השוק. זאת מה שאני רוצה לדבר בדקות הקרובות יחסית בהרחבה, זה באמת על המהפכה המדהימה הזאת של הקריסה של המשפחה והקהילה והעלייה של המדינה והשוק. אז עד המהפכה התעשייתית, חיי היומיום של רוב בני האדם התנהלו בתוך שלוש מסגרות, זה המשפחה הגרעינית, אמא, אבא, ילדים, אולי לפעמים שלושה דורות, זה המשפחה המורחבת, החמולה, עם הדודים והבני דודים והמשרתים וכיוצא בזה, והקהילה המקומית, הכפר, השכונה, השבט. רוב בני האדם, חיי הכלכלה שלהם מתנהלים במסגרות האלה. רוב בני האדם עובדים בעסקים משפחתיים, הם עובדים בשדה המשפחתי, ברפת המשפחתית, בבית המלאכה המשפחתי, או לחילופין, אם הם עניים, הם עובדים בעסק המשפחתי של השכנים. משפחה מאוד ענייה שאין לה קרקע, עובדת בעצם בעסק המשפחתי של השכנים העשירים שיש להם קרקע. המשפחה והקהילה הם לא רק המוקד של חיי הכלכלה. יש מעט מאוד אנשים לפני 1800 שלא עובדים במסגרת משפחתית. המשפחה הזו היא לא רק המוקד של חיי הכלכלה והעבודה, המשפחה היא משרד הרווחה. המשפחה היא משרד הבריאות. המשפחה היא משרד החינוך. המשפחה היא משרד הבינוי, משרד התחבורה. המשפחה זה ההסתדרות, המשפחה זה קרן הפנסיה, המשפחה זה הביטוח, המשפחה זה המשטרה. כמעט כל דבר שאתם חושבים היום שהשוק או המדינה עושים, מי שעשה אותו לפני 500 או 1,000 או 5,000 שנה, זה המשפחה. אם אדם חולה, אין דבר כזה קופת חולים. מי מטפל בו? המשפחה. אם אדם מזדקן, אין דבר כזה קרן פנסיה או משרד הרווחה. עובדים סוציאליים, אין דבר כזה. מי שדואג לאדם שמזדקן, זה המשפחה שלו. במקרה הטוב, יש לו ילדים, זה, קרן הפנסיה שלכם זה הילדים שלכם, או אם אין, אז האחיינים שלכם. זה מי שידאג לכם. אם אין את זה, אז אולי מישהו בקהילה ידאג לכם. נגיד, אנשים עריריים, אז אין משרד רווחה. לאימפריה הרומית אין משרד רווחה, שבאים עובדים סוציאליים טעם הקיסר לדאוג לזקנים עריריים. אם יש להם קהילה טובה, אז יש איזה שמישהו רחמן בקהילה שיעזור להם. אבל אין מוסד ממלכתי שדואג לסיפור הזה. אותו דבר אם אדם מת ומשאיר אחריו יתומים, מי ידאג להם? המשפחה או הקהילה? אם אדם נולד נכה בגוף או בנפש, שוב, מי ידאג לו? אך ורק המשפחה או הקהילה. אם אדם רוצה ללמוד מקצוע, אז אני אתם רוצים ללמוד מקצוע, אתם באים לבית ספר של המדינה, לאוניברסיטה של המדינה, לקולג' פרטי שהשוק החופשי הקים. מי מלמד אתכם מקצוע בעולם הקדם מודרני? שתי תשובות, או שהמשפחה מלמדת אתכם, אבא שלכם, אמא שלכם, דוד שלכם, או לחילופין מסגרת קהילתית, נניח בגילדה, ילמדו אתכם איך להיות סנדלרים. אוקיי, לגבי המשפחה הגרעינית, מתי היא מופיעה, אין מודל אחד. לאורך כל ההיסטוריה יש משחק בין המסגרת של המשפחה הגרעינית לבין המסגרת של המשפחה המורחבת החמולה. לאורך כל ההיסטוריה יש דבר כזה משפחה גרעינית. כלומר, כל החברות כמעט שאנחנו יודעים עליהן, יש בהן מושג של נישואין, ויש קשרים בין הורים לילדים שהם שונים מהקשרים בין דודים לאחיינים. אבל ברוב החברות זה נכון שהמשפחה הגרעינית היא לא לגמרי עצמאית, אלא היא מהווה חלק בתוך מערכת גדולה יותר של החמולה. עכשיו, כמה חשובה החמולה לעומת המשפחה הגרעינית, זה משתנה. אין מודל אחד. זה לא אותו דבר במצרים העתיקה, ברומא הקיסרית, בסין או באימפריה העות'מאנית. מה שנכון שזה תמיד יש את שניהם עם איזשהו משחק משתנה בחשיבות בין שניהם. אבל זאת אומרת, המשפחה דואגת לכל הדברים האלה. אם בן אדם רוצה להתחתן, ברוב החברות הקדם תעשייתיות, למשפחה יש אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת על עם מי בן אדם מתחתן, ממקרים מאוד נפוצים שזה פשוט שידוך שהמשפחה בוחרת, עד למקרים היותר מתונים שלפחות חייבים את האישור שלה. אותו דבר, נגיד, אתם רוצים לבנות בית, מי בונה לכם את הבית לפני 500 שנה? המשפחה. אתם רוצים לבנות בקתה? אתם קוראים לאח שלכם, לבן דוד שלכם, לדוד שלכם, לשכן שלכם, מתגייסים ביחד ובונים לכם בקתה. לדברים שהמשפחה לבד לא מסוגלת להוציא אותם לפועל, אז קוראים לקהילה. באותו אופן גם תחום אחר מאוד מאוד חשוב של ביטחון. מי שמספק את רוב הביטחון ואת רוב ה... ברוב המקרים, את הזרוע האוכפת, זה המשפחה או זה הקהילה. כבר דיברנו על המערכת הפטריארכלית, על הרעיון הזה של אישה פרוצה או אישה מופקרת, שהמשמעות המילולית של זה פשוט שאין עליה הגנה. הגנה של מי? לא של המדינה, אין משטרה, אלא הגנה של המשפחה ושל הקהילה. אישה מופקרת, אישה פרוצה, זה אישה שהמשפחה שלה או הקהילה שלה לא פורסים עליה את החסות של ההגנה. איזה הגנה? ההגנה שהיא הולכת, נגיד, ברחוב, ומישהו בא לתקוף אותה, אז הוא יחשוב פעמיים, רגע, אם אני אתקוף אותה, אז דוד שלה ירביץ לי. אישה מופקרת זה אישה שאף דוד לא יבוא לעזרתה. ולכן היא מופקרת, ואפשר לעשות לה מה שרוצים. אז באמת, הרוב המכריע של מה שבני אדם צריכים כדי להתקיים בחברות קדם תעשייתיות, מי שמספק את זה, זה או המשפחה הגרעינית, או המשפחה המורחבת, או הקהילה. יש שווקים, יש שוק, אבל השוק מספק אולי 10%, אולי אפילו פחות, מהשירותים והצרכים של האדם. אנחנו היום את הרוב המכריע של הצרכים שלנו מקבלים מהשוק. בתחזרו אחורה 1,000 שנה, 5,000 שנה, יש שווקים, אבל הם מספקים קצת סחורות, קצת שירותים. רוב הסחורות והשירותים מסופקים לא במסגרת המשחק של השוק החופשי. באותו אופן יש ממלכות, יש אימפריות, אבל וממלכות ואימפריות עושות דברים חשובים ומעניינים, כמו לנהל מלחמות, לבנות מבצרים, לבנות ארמונות, לסלול דרכים. בשביל זה הן גובות מיסים, בשביל זה הן לפעמים מגייסות עיקרים ופועלים לצבא או למפעלי בנייה. אבל בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל ברוב המקרים, ממלכות ואימפריות קדם תעשייתיות נוטות לא להתערב בחיי היומיום של הנתינים שלהן, של האזרחים שלהן. אפילו אם הן רוצות להתערב, מאוד קשה להן לעשות את זה, מסיבה מאוד פשוטה. בכלכלה החקלאית המסורתית, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, יש מעט מאוד עודפי ייצור. יותר מ-90% מהאוכלוסייה הם חקלאים. לכן יש מעט מאוד עודפי ייצור בשביל להחזיק מורים, עובדים סוציאליים, שוטרים, פקידים, פקידי מס. פשוט אין עודפי ייצור, אין כסף להחזיק מנגנונים בירוקרטיים גדולים של מיסוי, של חינוך, של רווחה, של בריאות וכן הלאה. ולכן לרוב השליטים, לרוב הממלכות, לרוב האימפריות, אין מנגנונים כאלה. אין להם שר בריאות, אין להם בתי חולים ממלכתיים, אין להם עובדים סוציאליים, כי אין להם את עודפי הייצור, אין להם שקי חיטה או מטבעות זהב לשלם משכורות לכל העובדים הסוציאליים והשוטרים והמורים האלה. ולכן הממלכות והאימפריות משאירות את רוב העניינים האלה למשפחות ולקהילות. תנהלו את זה איך שאתם מבינים. אתם לא עושים כלום, אז אין כלום. אתם עושים משהו, מה שאתם עושים זה מה שיש. עוד בעיה שמכבידה מאוד על הממלכות והאימפריות להתערב בחיי היומיום של התושבים שלהם ולהקים מערכות גדולות של רווחה, של חינוך, של בריאות, זה קשיי תחבורה ותקשורת. התחבורה והתקשורת איטיים ויקרים. קשה להזיז מידע מהכפרים הקטנים לעיר הבירה וחזרה. קשה להזיז סחורות, קשה להזיז בני אדם וכוחות. ולכן ככל האפשר, רוב הממלכות והאימפריות, אם כי לא כולן, מעדיפות להשאיר את ככל האפשר את כל הענייני יומיום האלה בידיים של המשפחה ושל הקהילה. לפעמים הם מעדיפים אפילו להשאיר תפקידים ממלכתיים לכאורה, בידיים של המשפחות והקהילות, נגיד שיטור ומיסוי. לא מעט אימפריות וממלכות אומרות, אפילו תפקידים של שיטור ומיסוי, נשאיר את זה למשפחה ולקהילה. ניתן שתי דוגמאות. באימפריה העות'מאנית, נגיד שארץ ישראל נמצאת תחת שלטון עות'מאני, העות'מאנים מעדיפים ככל האפשר ששיטור יעשה על ידי החמולות והקהילות המקומיות, למשל במסגרת של נקמות דם משפחתיות. למה אני לא אלך ואוצח מישהו מהכפר השכן? לא כי אני מפחד שהסולטן באיסטנבול ישלח שוטרים שיעצרו אותי, אלא כי אני מפחד שהחמולה השכנה תרצח אותי או את אח שלי או את אחותי. אז המשפחה והחמולה לוקחות על עצמן הרבה מתפקידי השיטור. כל עוד נקמות הדם המשפחתיות לא חורגות מאיזשהו סף מסוים לסולטן באיסטנבול ולפשה שיושב באקו, זה לא ממש אכפת. זה חלק ממרקם החיים, הנקמות דם המשפחתיות האלה. באותו אופן מיסוי, בסין של שושלת מינג, מאות 16-17, וגם בהרבה מאוד אימפריות אחרות, היה להם שיטת מיסוי שלנו תשמע מאוד משונה. קובעים מהו סך המס שכל האימפריה צריכה להעלות השנה. את הסך הזה מחלקים בין מחוזות, בין כל המחוזות של האימפריה. בכל מחוז מחלקים את זה בין הקהילות המקומיות, ואז באים לכל קהילה, נגיד באים לאיזשהו כפר, ואומרים, הכפר הזה צריך לשלם לקיסר השנה 100 מטילי כסף. זה מה שעושה האימפריה. את התפקיד של הגבייה בפועל של המס משאירים לקהילה המקומית. באים נכבדי הקהילה המקומית, נכבדי הכפר, המשפחות החשובות של הכפר, אומרים, טוב, אנחנו צריכים לשלם לקיסר השנה 100 מטילי כסף, איך עושים את זה? לקיסר לא אכפת איך הקהילה תעשה את זה. זה עניין פנימי של הקהילה. קהילה אחת, יבוא המשפחות העשירות, ישתמשו בכוח שלהם כדי לגבות את כל המס מהמשפחות העניות. בקהילה שנייה, המשפחות העשירות מאוד נחמדות, והן אומרות, אנחנו ניקח את זה על עצמנו. המשפחות העניות פטורות ממס, אנחנו נשלם את כל 100 מטילי כסף. בכפר שלישי, באים ואומרים, בוא נעשה את זה, כל משפחה צריכה לשלם שווה בשווה, לא משנה אם היא ענייה או עשירה. זה לא הקיסר קובע את זה. אין מדיניות מיסויית ממלכתית, אלא זה בידיים של ראשי הקהילה. למה זה טוב לקיסר? זה טוב לקיסר כי זה חוסך ממנו את הצורך להחזיק מנגנון פקידותי מאוד גדול של פקידים שיעקבו אחרי ההכנסה של כל תושב ותושב ושל שוטרים שיעקפו את זה על מי שמסרב לשלם. ההנחה שלו זה שהקהילות, ראשי הקהילה, יודעים הכי טוב כמה מרוויח כל תושב בכפר ושהם כבר הסתדרו עם זה, למה אני צריך להתעסק בזה? התוצאה מזה שבאמת הרבה מאוד ממלכות ואימפריות בהיסטוריה, בעצם הדרך הכי טובה להבין אותם זה בתור עסק פרוטקשן גדול. זה כמו משפחת פשע. המלך הוא בעצם ראש משפחת הפשע, הוא גובה דמי פרוטקשן, שבתמורה להם הוא מבטיח שאף משפחת פשע אחרת לא תגבה פרוטקשן בשטח שלו, ובזה יסתיים תפקידו. כל יתר הדברים, חינוך, רווחה, בריאות, הוא לא מתערב בזה, זה לא עניינו. זה עניין של המשפחות והקהילות המקומיות. ובהרבה, זה לא נכון אוניברסלית, אבל בהרבה מאוד מקומות זה המצב. כשאנחנו נגיד היום נוטים להתלונן על המדינה, כמה שהיא גובה מיסים ולא מספקת לנו מספיק, זה פשוט כי אנחנו לא יודעים מה היה בעבר. המדינה המודרנית גובה לאין שיעור פחות מיסים. מאשר כמעט כל ממשלה אי פעם בהיסטוריה, ונותנת בתמורה לאין שיעור יותר שירותים מאשר כל ממשלה כמעט אי פעם בהיסטוריה. החיים במסגרת הזאת, כלומר החיים לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה, החיים בעולם שמה ששולטים בו זה המשפחה והקהילה, הם רחוקים מלהיות גן עדן, הרמוני, זה נשמע דברים מאוד חביבים, משפחות וקהילות, אבל משפחות וקהילות אלה מוסדות שעשויים לדכא ולמשטר את החברים שלהם בצורה לא פחות ברוטלית ואכזרית מאשר מדינות ושווקים. דינמיקות משפחתיות וקהילתיות עשויות להיות מלאות במתחים ובאלימות קשה. אבל זה לא משנה אם אהבתם את זה או לא אהבתם את זה, עד לפני 200-250 שנה אין לכם ברירה. עד לפני 200-250 שנה, מה שיש לבן אדם כדי לשרוד בעולם זה משפחות וקהילות. בן אדם שנפלט מהמשפחה שלו ומהקהילה שלו, משול למת, אין לו איפה לעבוד, אף אחד לא יחנך אותו, אף אחד לא ידאג לו אם הוא חולה או מזדקן, אף אחד לא מלווה לו כסף, אף אחד לא יגן עליו מפני אלימות. אין משטרה, זה עולם בלי משטרה, זה עולם בלי עובדים סוציאליים, זה עולם בלי חוק חינוך חובה, זה עולם בלי קופות חולים, בלי ביטוח לאומי. אדם כזה שנפלט מהמשפחה שלו, נגיד ילד שההורים שלו מתעללים בו והוא בורח מהמשפחה, הסיכוי הכמעט יחיד שלו לשרוד זה להצטרף למשפחה חדשה או לקהילה חדשה, למשל על ידי זה שהוא יהפוך להיות משרת בבית של משפחה אחרת, משרתים, הרבה פעמים חלק מתוך המשפחה, או בזה שהוא יצטרף לאיזושהי קהילה, נגיד יצטרף למנזר, יצטרף לאיזשהו כנופיית שודדים, יצטרף לאיזשהו מסגרת שתגונן עליו ותספק לו את הרשת ביטחון המינימלית שצריך כדי לשרוד. זה משתנה כמעט בין לילה במהפכה התעשייתית, באמת אולי במהפכה החברתית הגדולה ביותר שעובדת על המין האנושי מאז ומתמיד. מה שהמהפכה התעשייתית עושה זה כמה דברים בו זמנית, היא מעצימה את הכוח של השוק, היא מעצימה את הכוח של המדינה, היא מעמידה לרשות השוק והמדינה אמצעי תקשורת ותחבורה מהירים וחדשים וזולים, שמאפשרים להם לפקח באופן הרבה יותר הדוק ויעיל מאי פעם על חיי היומיום של בני האדם, היא מעמידה לרשותם צבא של פקידים, של מורים, של שוטרים, של עובדים סוציאליים, כל הדברים של הקיסר הרומי, נגיד, אין כסף לממן, כי שוב, 90% מהאוכלוסייה עובדים בחקלאות, לארצות הברית, עם 2% מהאוכלוסייה שעובדים בחקלאות, כן יכולה לממן את הצבא הזה של שוטרים ומורים ואחיות ורופאים ועובדים סוציאליים וכן הלאה? כשהשוק והמדינה מנסים להשתמש בכוח החדש שלהם, הם מהר מאוד מגלים שמישהו עומד בדרך ומפריע. מי עומד בדרך ומפריע לשוק ולמדינה? המשפחה והקהילה כמובן. המשפחה והקהילה לא ממהרים לוותר על הכוח ועל הסמכות המסורתית שלהם על חיי בני המשפחה וחיי בני הקהילה. השליטים מגלים שהחוק שלהם מתקשה לפרוץ פנימה לתוך קהילות ומשפחות מגובשות. השוק גם כן מגלה שכוחות השוק מתקשים לפרוץ פנימה לחיים של משפחה. נגיד, כוחות השוק רוצים שאנשים יהגרו מהכפרים אל העיר כדי למלא את הצורך בידיים עובדות בעיר, אבל המשפחות והקהילות מתנגדות לזה. אז נוצרים באמת מתחים וחיכוכים בין הצרכים והרצונות של המדינה ושל השוק. המדינה שוב רוצה לגייס אנשים לצבא, השוק רוצה להביא את האנשים לעיר, המשפחות והקהילות לא כל כך שמחות תמיד לסיפור הזה. ומה שקורה ב-200 שנים האחרונות זה שבאופן שיטתי, המדינה והשוק עושים כל שביכולתם, או עושים הרבה מאוד, כדי להחליש את המשפחה ואת הקהילה. למשל, המדינה שולחת את השוטרים שלה להפסיק את נקמות הדם המשפחתיות, לשלול מהמשפחה את סמכויות האלימות שלה, גם כלפי חוץ וגם כלפי בני המשפחה עצמה. אסור יותר להורים להרביץ לילדים שלהם. בהרבה חברות מסורתיות להורים היה מותר לא רק להרביץ לילדים שלהם, אלא להרוג את הילדים שלהם ולמכור אותם לעבדות אם זה מה שהם רוצים. המדינה שולחת את השוטרים שלה ואת העובדים הסוציאליים שלה כדי לשלול את הכוח האלים של המשפחה. אסור למשפחה אחת לעשות נקמת דם נגד משפחה אחרת. אסור להורים להרביץ לילדים שלהם, לפחות מעבר לגבול מסוים. באותו אופן השוק עושה, שולח את הפרסומאים שלו ואת סוכני השיווק שלו כדי להחליף את המסורות הקהילתיות בטרנדים מסחריים, לפתוח את הקהילות להשפעות ולצרכים של כוחות השוק. אבל המדינה והשוק מגלים שמשפחות וקהילות זה דבר מאוד מאוד מגובש וחזק, וקשה לפצח אותן, קשה לשבור אותן. אז המדינה והשוק מציעים את העסקה הגדולה של התרבות המודרנית המאוחרת. הם פונים לבני האדם בהצעה שאי אפשר לסרב לה, ואומרים לבני האדם, מציעים להם את העסקה הבאה. אומרים לבני האדם, תהפכו להיות אינדיבידואלים. מה זה אומר להיות אינדיבידואלים? תתחתנו עם מי שאתם רוצים, בלי רשותם של ההורים שלכם. תעבדו איפה שאתם רוצים, במה שאתם רוצים, גם עם זקני העדה, זה לא מצליחם ביניהם, המקצוע הזה. תגורו, תחיו איפה שאתם רוצים, גם אם לא תוכלו להגיע כל ליל שישי לארוחת ערב משפחתית. אתם רוצים לעבור מהכפר לעיר, וההורים מסרבים, אתם אינדיבידואלים, תעשו את זה, תעשו מה שבראש שלכם. יש איום מאוד גדול על האינדיבידואלים שיעשו את זה, שמאבדים את רשת התמיכה המשפחתית והקהילתית. אבל אל תדאגו, אומרים המדינה והשוק, אנחנו נדאג לכל הצרכים ולכל המחסורים שלכם. אנחנו ניקח על עצמנו את כל התפקידים המסורתיים של המשפחה והקהילה. אנחנו נספק לכם חינוך, נספק לכם בריאות, נספק לכם רווחה, נספק לכם משטרה. אנחנו נדאג לפנסיה, לביטוח, לכל הדברים האלה שפעם המשפחה והקהילה דאגו, וככה הם החזיקו אתכם קצר. אל תדאגו, המדינה והשוק ידאגו לכל הדברים האלה, ואתם יכולים להיות אינדיבידואלים ולעשות מה שבראש שלכם. עכשיו, בספרות הרומנטית נהוג להציג את האינדיבידואל בתור מישהו שנולד מתוך מאבק נגד הכוחות של השוק והמדינה, אבל אין טעות יותר גדולה מזה, יותר גדולה מזו. השוק והמדינה זה האמא והאבא של האינדיבידואל. אינדיבידואלים בימינו מסוגלים לשרוד מסיבה אחת ויחידה, וזה שהשוק והמדינה דואגים להם ומספקים את המחסור שלהם. שוב, אם פעם המשפחה סיפקה לכם עבודה, היום השוק מספק לכם עבודה, ואם השוק לא מספיק טוב לספק לכם עבודה, אז המדינה נותנת לכם דמי אבטלה וביטוח לאומי וכל מיני דברים כאלה. השוק נותן לכם ביטוח ופנסיה, ואם אתם לא מספיק עשירים כדי לממן ביטוח פרטי, אז יש לכם ביטוח לאומי שהמדינה דואגת לו. אם אתם חולים ואתם אינדיבידואל בודד, אין לכם הורים, אין לכם אחים, אין לכם שכנים, אל דאגה, יש קופת חולים, יש משרד בריאות, יש משרד רווחה, מישהו ידאג לכם, מישהו מאלה ידאג לכם. שוב, אתם רוצים ללמוד מקצוע, אתם כבר לא צריכים ללכת לדוד שלכם שילמד אתכם להיות נגרים. אתם הולכים לאוניברסיטה, לבית ספר של המדינה, או למכללה, לקולג' של השוק. אתם רוצים לבנות בית, אתם לא צריכים לקרוא לאח שלכם ולדוד שלכם וכן הלאה שיעזרו לכם לבנות בית. אתם הולכים לשוק, משלמים כסף לקבלן שבונה לכם את הבית. אם אין לכם כסף, אתם הולכים לבנק, הוא נותן לכם משכנתה. אם המשכנתה גבוהה מדי, המדינה מסבסדת לכם את המשכנתה. כלומר, הם דואגים לכם. לא זו בלבד שיש פה באמת דאגה מדהימה ביחס למה שהיה בעבר, אלא השוק והמדינה עושים צעד עוד יותר רדיקלי. הם אומרים, לא רק גברים בוגרים הם אינדיבידואלים. גם נשים ואפילו ילדים, הם גם כן אינדיבידואלים. רוב ההיסטוריה, נשים וילדים נתפסו בתור רכוש של המשפחה ושל הקהילה, והוכפפו לסמכות של ראש המשפחה או ראשי המשפחה וראשי הקהילה. המדינה המודרנית והשוק המודרני, יותר ויותר, זה לא אחיד בכל המקומות ובכל הזמנים, אבל יש סחף מאוד ברור שהמדינה והשוק נוטים להכיר גם בנשים ואפילו בילדים, בתור אינדיבידואלים שמשוחררים מהמרות של המשפחה והקהילה, ומי שמספק להם את רשת ההגנה והביטחון אלה המדינה והשוק. האישה למשל יכולה לפתוח חשבון בנק עצמאי ולנהל את חייה הכלכליים בעצמה, בלי תלות באבא שלה או בבעל שלה או באח שלה. מה יוצא לשוק ולמדינה מהתמיכה המסיבית שנותנים לאינדיבידואלים? מה שיוצא להם זה שבתמורה לאותה דאגה של השוק והמדינה, האינדיבידואלים מפוררים מבפנים את המשפחה ואת הקהילה. בעוד שהמדינה והשוק מנסים מבחוץ לפתוח את האגוז הקשה הזה לפיצוח, באים האינדיבידואלים ופשוט מפוררים אותם מבפנים. האינדיבידואל מורד בהורים, מורד בשכנים, מורד בזקני העדה, בזקני המשפחה. שוב, מתחתנים עם מי שאתם רוצים, עוברים לגור בעיר מרוחקת, רואים את המשפחה פעם בשנה בליל הסדר או בחג המולד, פותחים חשבון בנק עצמאי, מתנהלים באופן בלתי תלוי, אין כבר יותר קהילה, אנשים חיים בבית משותף, ובחיים שלהם לא ביקרו בדירה שלמעלה. פעם בחצי שנה יש ישיבת ועד בית, שבה מתווכחים שעה כמה לשלם למנקה, ובסוף זה מתפוצץ כי הקומה למעלה לא מוכנה לשלם על הניקיון של הקומה למטה, ובזה זה נגמר. אין יותר קהילות במובן הישן של המילה. למה זה טוב למדינה ולשוק? כי אין מי שיתנגד להם. מדינה ושוק שמורכבים מאינדיבידואלים בודדים ומנוכרים, אין מי שמסוגל להתנגד לצווים של המדינה והשוק. רואים את זה הכי טוב באותם מגזרים, באותם חברות, שמכל מיני סיבות היסטוריות הצליחו להתנגד לעלייה של האינדיבידואליזם ושמרו על מדינה, על משפחה וקהילה חזקים. נגיד בישראל זה המגזר הבדואי והמגזר החרדי. אלה בדיוק שני המגזרים של המדינה ולשוק הכי קשה לפרוץ אליהם. אתם צריכים לשלוח משטרה לצפון תל אביב, אין בעיה. אף אחד לא תהיה התנגדות קהילתית או משפחתית לדבר הזה. צריכים לשלוח משטרה לתוך, נגיד, רהט או למאה שערים, זה סיפור מהפטרה. כי יש שם משפחות וקהילות שהן מספיק מגובשות כדי שהן מסוגלות לגלות התנגדות אפקטיבית לרצונות של המדינה ושל השוק. אז באמת אלה, זה המעגלי קסמים. אם דיברנו לפני שני שיעורים על מעגלי הקסמים הכלכליים, אז זה המעגלי קסמים החברתיים. בתקופה הקדם מודרנית יש לנו משפחה וקהילה חזקים, השוק והמדינה חלשים, לכן האינדיבידואלים חלשים, וככל שהאינדיבידואלים חלשים, הקהילה והמשפחה הם עדיין חזקים, וכן הלאה. מה שקורה בתקופה המודרנית, המשפחה והקהילה נחלשים, המדינה והשוק עולים, המדינה והשוק נותנים רשת של הגנה לאינדיבידואלים. ככל שהאינדיבידואל מתחזק, הוא מפורר מבפנים את המשפחה ואת הקהילה, זה מחזק עוד יותר את המדינה והשוק, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז איפה...
אפשר להצביע על ממש קנוניות של אנשים לשנות חברות, חברות,
חברות? אוקיי, השאלה זה האם זה מזימה, זה קנוניה? אז התשובה היא חד משמעית, לפחות למיטב הבנתי, לא. לא ישבו ב-1800 מועצת זקני המדינה והשוק ותכננו את זה. זה משהו שקרה באופן עיוור, כמו רוב מהפכה, כמו שמהפכה התעשייתית. אף אחד אף פעם לא ישב ותכנן את המהפכה התעשייתית או את המהפכה החקלאית. אני מציג את זה בצורה מזימתית, כי זה פשוט הדרך הכי קלה ומעניינת להציג את זה. אבל זה קורה, זה פשוט תהליך היסטורי מאוד מאוד גדול, שלאט לאט באמת השוק עולה, לא בגלל תכנון של אף אחד, ככל שהשוק עולה, הוא מתחיל להציע כל מיני שירותים, בלי לחשוב שזה מזימה לפרויות המשפחה. אבל השירותים שהשוק מציע מאפשרים לאינדיבידואלים חופש שלא היה להם קודם מהמשפחה והקהילה. הם משתמשים בחופש הזה, השוק מתחזק, המשפחה נחלשת, וככה מעגל אחרי מעגל קורה התהליך ההיסטורי הזה. מושג החופש, אם הוא היה לפני 300 שנה, השאלה מה זה חופש? כלומר, אנחנו נגיד רגילים שחופש זה אני יכול להתחתן עם מי שאני רוצה, גם עם ההורים וגם עם השכנים וגם עם הדודות לא אוהבים את זה. זה חופש מצד אחד, אבל כשחושבים במה החופש הזה תלוי, החופש הזה תלוי בזה שבעצם לא אכפת לי מה הדודות חושבות עליי, כי מה אני צריך מהן? הן לא עושות כלום בשבילי. הן מביאות מתנה פעם בבר מצווה, אבל הן לא עושות בשבילי כלום, אז מה אכפת לי מה הן חושבות? אבל לפני 300 שנה, הדודות האלה, אם אני חולה, זה הביטוח בריאות שלי. אז אני לא יכול להרשות לעצמי להתחתן עם מישהו שהדודות לא מוצאות, לא נותנות לו את האישור. ומה יותר חופשי? אין ספק שהאדם המודרני הרבה יותר חופשי מהמשפחה שלו ומהקהילה שלו. אין ספק שהוא הרבה יותר משועבד למדינה ולשוק. תעשה משהו שהמדינה והשוק, לא, זה לא מצליח להם ביניהם, אתה במצב הרבה יותר גרוע מאשר לפני 500 שנה. מה פה יותר חופשי ממה? זה שאלה קשה. מה שצריך להבין באמת אבל שהמערכת הזאת היא החדשה של שוק מדינה ואינדיבידואל, במקום משפחה גרעינית, משפחה מורחבת וקהילה, זה לא מערכת הרמונית. יש כל הזמן מתחים, חיכוכים, בעיות, אבל זה כמו שהמערכת המסורתית לא הייתה הרמונית. כל הזמן היו חיכוכים גם במערכת המסורתית, אז גם היום יש מלא שאלות למה צריכה המדינה לדאוג, למה צריך השוק לדאוג, אינדיבידואלים מתקוממים שהמדינה דורשת יותר מדי ונותנת פחות מדי. אז זה לא שזה פועל בצורה מושלמת, אבל גם המערכת המסורתית לא פעלה בצורה מושלמת. מה שמדהים זה שזה בכלל מצליח לפעול באיזושהי רמה של הצלחה. כי הדרך הכי טובה להבין כמה זה מדהים זה לחשוב על זה מזווית ראייה אבולוציונית. הומו סאפיאנס מתפתח מיליוני שנים של אבולוציה בתור יצור שחי במסגרת משפחתית וקהילתית. וגם עשרות אלפי שנים של היסטוריה מאז המהפכה הלשונית, את זה הם לא שינו. עלו אימפריות ונפלו, עלו דתות ונפלו, באה מהפכה חקלאית, ערים, ממלכות, אבל זה לא השתנה. תמיד בני אדם חיו בתוך קבוצה מאוד מגובשת של המשפחה והקהילה. ואז בתוך פרק זמן קצר להחריד של 200 שנה, שוברים את כל הכלים ויוצרים מערכת שונה לחלוטין, שאפשר לחשוב שפשוט הומו סאפיאנס לא מותאם לזה מבחינה אבולוציונית, ואין סיכוי שזה יעבוד. מה שמדהים זה שזה, שוב, אפשר להתווכח כמה זה טוב, אבל זה עובד. כלומר, אנחנו מצליחים לחיות בתוך עולם באמת, שבו אנחנו כבר, המסגרת המשפחתית והקהילתית מאוד מאוד התרופפה, ובמקום זה אנחנו בתוך מסגרות ענקיות מלאכותיות של מדינות ושווקים. זה לא עוד דבר, עוד נקודה שצריך להדגיש בהקשר הזה. המסגרות הישנות, המשפחה והקהילה, לא נעלמו לחלוטין, אלא הן משתנות. המשפחה הגרעינית, המשפחה המורחבת במידה רבה נעלמת. מבין שלושת היחידות, המשפחה הגרעינית, המשפחה המורחבת והקהילה, המשפחה המורחבת אולי ספגת המכה הקשה ביותר. זה לא נכון לכל העולם כמובן, אבל לפחות בעולם המערבי המתועס, המתקדם, משפחות מורחבות זה דבר שפחות ופחות קיים, פחות ופחות מתפקד. אנשים יודעים שיש להם איפשהו דודה, אבל המשמעות שלה בחיים שלהם היא פחות ופחות משמעותית. המשפחה הגרעינית קיימת בצורה הרבה הרבה יותר ברורה, אבל התפקידים שלה מצטמצמים. המשפחה הגרעינית מאבדת חלק ניכר מהתפקידים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים שלה, ומה שנשאר לה זה יותר התפקידים הרגשיים והאינטימיים. מאז ומתמיד למשפחות היו גם תפקידים רגשיים ואינטימיים, אבל פעם זה היה רק חלק מתוך מסכת שלמה של תפקידים. במערב המודרני זה הדבר העיקרי שנשאר. אנחנו חושבים יותר ויותר שהמשפחה זה בעצם יחידה רגשית ולא כלכלית ופוליטית. ואפילו לתוך התחום הרגשי, השוק והמדינה נכנסים ומתערבים יותר ויותר. השוק למשל מתערב יותר ויותר באופן שבו בני אדם מנהלים את היחסים הרומנטיים שלהם והמיניים שלהם. השוק מעצב את הציפיות הרגשיות שלנו ומספק לנו את התמורה בתשלום. גם המדינה יותר ויותר מתערבת אפילו בתוך היחסים הרגשיים בין הורים לילדים. שוב, הדוגמה של המדינה לא תאפשר להורים להקות או להתעלל בילדים שלהם מעבר לסף מסוים. מה שברוב החוות המסורתיות היה ברור מאליו, כלומר הרעיון שהמלך ימנע מאבא להרוג את הילד שלו, או בטח להרביץ לילד שלו, אפילו להרוג את הילד שלו, בהרבה חברות זה נשמע רעיון מופרך. ברור שלהורים יש סמכות מלאה לעשות מה שהם רוצים לילדים שלהם, כולל להרוג אותם או למכור אותם לעבדות אם הם צריכים את הכסף. אז המשפחה באמת מצטמצמת, אבל לא לגמרי נעלמת. היא הופכת להיות בעיקר יחידה רגשית. זה הקיבוץ, ודיברנו על זה ממש, אני חושב בשיעור השני או השלישי, הקיבוץ בראשית דרכו יש לו באמת אידיאל לשחזר את הקהילה האמיתית, קהילה הישרדותית, קהילה שחבריה תלויים זה בזה לרוב צרכיהם ולהישרדותם, והוא נכשל. הוא לא הצליח לעמוד בפני הלחץ העצום, לא כל כך של המדינה, כי בטח שבישראל המדינה עשתה כל שביכולתה לעזור באופן ישיר לקיבוצים להצליח, הוא לא הצליח לעמוד בפני הסוסים הטרואנים מבפנים. הלחץ של האינדיבידואלים להתמרד ולעשות מה שהם רוצים היה יותר מדי גדול בסופו של דבר על הקיבוץ, ואותם אינדיבידואלים פתחו את השער, בעיקר לשוק. במקרה הזה זה השוק שהורס את הקהילה ולא המדינה, אבל בראייה לאחור משנת 2011 אפשר לומר בצורה די חד משמעית ששוב, לתקופתם הקיבוץ היו הצלחה מסחררת, גם ברמה המיידית וגם בתרומה הפוליטית שלהם למדינה וליישוב וכן הלאה, אבל בראייה יותר ארוכת טווח, תוך שניים, שלושה דורות זה כשל. יש יחידות יותר גדולות מהקהילה כבר אלפי שנים, יש ממלכות, יש דתות, הם תמיד היו יחידות משניות בחשיבות שלהם בחיים של הבן אדם. היהודי המאמין באיזשהו שטטל במזרח אירופה ב-1700, מה שמקיים את החיים שלו זה הקהילה היהודית המקומית והמשפחה שלו. הוא יודע באיזשהו מקום שיש דבר כזה עם יהודי גם בתימן וגם במרוקו, אבל הרלוונטיות של הדבר הזה לחיים של היהודייה הממוצעת או היהודי הממוצע היא נורא 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 קטנה. החיים שלו מתנהלים במסגרת הקהילה. מה שבאמת קורה לקהילה בתקופה המודרנית, ב-200 שנים האחרונות, אולי נחזור צעד אחד אחורה, בני אדם צריכים קהילות לא רק בשביל צרכים הישרדותיים, שמישהו ידאג לי כשאני חולה, שמישהו יספק לי עבודה, יש להם גם צרכים רגשיים, בהרגשה של שייכות. בני אדם התפתחו באופן אבולוציוני, שוב מיליוני שנה, במסגרת הזאת של הקהילה, ובתוך המסגרת הזאת גם עוצב העולם הרגשי שלהם, שהרגשות של האדם אומרים לו, כשאתם חלק מקהילה יציבה וטובה, אתם מרגישים מוגנים, וזו הרגשה טובה. כשאתם לא מרגישים חלק מקהילה, זו הרגשה של פחד, של ניכור, של אסון ממשמש ובא. כי רוב האבולוציה האנושית זה באמת היה נכון. אבל כשבאים המדינה והשוק ומחליפים את הקהילה, אז הם לא צריכים להחליף רק את הרשת ביטחון החומרית, הם גם חייבים לספק מענה לאותם צרכים רגשיים. אפילו אם הצרכים הרגשיים האלה כבר לא רלוונטיים, כי האמת היא שאפשר לשרוד היום טוב גם בלי קהילה, הרגשות שלנו לא יודעים את זה. הם התפתחו לפני עשרות ומאות אלפי שנים ומיליוני שנים, והם עדיין צריכים להרגיש חלק מקהילה. וחברות מודרניות צריכות לספק מענה לא רק לדחפים החומריים, אלא גם לצרכים הרגשיים. ומה שקורה כשהקהילות המסורתיות, נגיד הקהילה היהודית של השטטל, נעלמת או מתרופפת, מה התשובה של השוק והמדינה? התשובה שלהן זה ליצור את מה שנקרא קהילות מדומיינות. מה זה קהילה מדומיינת? זה קהילה של אנשים שלא באמת מכירים אחד את השני, אבל מדמיינים שהם כן מכירים אחד את השני. זה קהילה שהיא לא באמת אינטימית, אבל היא יוצאת תחושה של נדמה לי שהיא באמת אינטימית. חשוב, זה לא המצאה חדשה. דתות מאז ומתמיד עשו את זה. יהודים, מוסלמים, נוצרים, מאז ומתמיד יש להם את המאות אלפי שנים, את ההרגשה הזאת שאני חלק מכל אומת האסלאם, הם כולם אחים ואחיות. אבל זה דמיון, כי זה לא נכון. מוסלמי באיראן בשנת 1200 לא באמת מכיר מוסלמי במרוקו. אבל הוא מדמיין שהם כולם חלק מתוך אותה קהילה. באותו אופן שנניח מיליוני נתיניו של קיסר סין, שוכנעו שהם כולם בני משפחה אחת, שהקיסר זה האבא שלה. אבל זה דמיון, זה לא באמת נכון, הם לא באמת מכירים אחד את השני, אבל הם מדמיינים את זה. רוב ההיסטוריה, המפעלים האלה של קהילות מדומיינות, היו בעלי חשיבות מסוימת, אבל בסך הכל היו משניים בחשיבותם. חיי היומיום של רוב בני האדם התנהלו בתוך הקהילה האינטימית האמיתית של 100-150 אנשים שאני באמת מכיר. זה היה מרכז החיים שלי. חוץ מזה אני ידעתי שאני חלק מאיזושהי קהילה מדומיינת, אבל זה שיחק תפקיד כינור שני בחיים שלי. מה שקורה ב-200 שנים האחרונות זה שהקהילה האמיתית, האינטימית, 150 אנשים, שאני באמת מכיר, וההישרדות שלי תלויה בקשרים איתם, זה נעלם. אין יותר. קהילות, נגיד בפייסבוק, זה לא באמת קהילה. לא תמותו אם פתאום האתר ייפול ותאבדו את החשבון פייסבוק שלכם. מה שכן נכון שלפני 500 שנה, אם הקהילה שלכם פתאום נעלמה, אתם כן תמותו, פיזית. יכול להיות אולי שלא, שתמצאו קהילה חלופית, אבל יש סיכוי גבוה מאוד שאם איבדתם את הקהילה שלכם, אתם פשוט תמותו. אז באמת הקהילות האמיתיות, האינטימיות, הולכות ונעלמות או הלכו ונעלמו לאורך ה-200 שנים האחרונות. מה שקורה זה שאותן קהילות מדומיינות, שפעם היו בשוליים, עוברות למרכז הבמה כדי למלא את החלל הרגשי שנשאר. ובמיוחד אמורים הדברים בשתי קהילות מדומיינות, שהן החשובות ביותר ב-200 שנים האחרונות. קהילה אחת זה הלאום, והקהילה השנייה זה קהל הקונים. הלאום זאת הקהילה המדומיינת של המדינה. קהל הקונים, או הצרכנים, זה הקהילה המדומיינת של השוק. אבל זה קהילות מדומיינות, שוב מסיבה מאוד מאוד פשוטה, אין אפשרות שכל הקונים בשוק, או כל בני הלאום, באמת יכירו אחד את השני באופן אינטימי, באופן שבני הכפר או בני השבט לפני 500 שנה הכירו אחד את השני. אף צרפתי לא באמת יכול להכיר 60 מיליון צרפתים אחרים. אף צרפתי לא באמת יכול להכיר 500 מיליון צרכנים אחרים בשוק האירופי המשותף, שהפך להיות הקהילייה האירופית, שהפכה להיות האיחוד האירופי. אבל צרכנות והלאומיות, שני הכוחות המאוד מאוד חזקים האלה של ה-200 שנים האחרונות, עבדו ועדיין עובדים מאוד מאוד קשה לגרום לנו לדמיין שמיליוני צרפתים אחרים או מיליוני צרכנים אחרים הם בני הקהילה שלנו. לכולנו יש אותו עבר. לכולנו יש אינטרסים משותפים ועתיד משותף. עכשיו, זה לא שקר, זה פשוט דמיון. כמו שדיברנו בהרבה שיעורים קודמים על מציאות מדומיינות, גם זה מציאות מדומיינת. הלאום זה בדיוק כמו הכסף, זה כמו החברה בערבון מוגבל, זה כמו זכויות האדם. זה לא באמת קיים באופן אובייקטיבי. אין קיום אובייקטיבי ללאום הצרפתי, או ללאום הסיני, או ללאום האינדונזי. איפה זה קיים? זה קיים בדמיון של בני אדם. בני אדם שבאופן בין סובייקטיבי, כולנו ביחד מדמיינים את קיומה של הלאום הצרפתי. כולנו ביחד מדמיינים סמלים לאומיים צרפתיים. כולנו ביחד מתרגשים מהסיפורים הלאומיים הצרפתיים. אז יש לאום צרפתי. הוא באמת קיים ברשת הבין סובייקטיבית הזאת. וכל עוד כולנו באמת מדמיינים את זה, זה לא סתם קיים, זה אחד הכוחות החזקים ביותר בעולם. במה הקהילה של הקונים היא קהילה, אז באמת קהילת בעלי טלוויזיה סוני זה לא הדוגמה, זאת אומרת, כל חברה מנסה, נגיד סלקום, עדיין יש את המסע פיבוסופ הזה של משפחת סלקום, כלומר לגרום לכל צרכני סלקום להרגיש שהם קהילה. אבל לפעמים זה מגוחך, לפעמים זה עובד יותר טוב. הכיוון שבו זה עובד יותר טוב זה הכיוון של לגרום לצרכנים של סוג מסוים של מוצרים או של אזור מסוים להרגיש שלכולם יש אינטרסים משותפים שאלה האינטרסים החשובים ביותר שלהם שמסביבם הם צריכים להתאגד. וזה נמצא מכל עבר מסביבנו הסיפור הזה של לשכנע אנשים שבעצם הזהות הכי בסיסית, כי השאלה היא בסופו של דבר פעולה של אנשים. זה הרעיון לשכנע אנשים שהזהות הבסיסית שלהם זה זהות של צרכנים, שהאינטרסים הבסיסיים שלהם זה אינטרסים של צרכנים, ושהם צריכים להתאגד ביחד כדי לפעול למען האינטרסים האלה. זה הסיפור על רגל אחת. הייתה פה עוד שאלה? כן. כן, שוב, יש הרבה מאוד דוגמאות לאיך הדבר הזה פועל. זה עדיין נשמע לנו יותר משונה מאשר באמת הקהילה של הלאום, אבל כשמסתכלים איך העולם פועל, רואים שקהילות צרכניות הן נהיות יותר ויותר ויותר חזקות, דווקא כשלאומים נהיים יותר ויותר חלשים. עוד דוגמה לאיך שרואים את זה, זה שיותר ויותר האופן שבו אנשים מביעים הזדהות עם מטרה מסוימת, זה על ידי הרגלי צריכה. מה אני קונה ומה אני לא קונה. נגיד חרמות על מוצרים מאזור מסוים, של תעשייה מסוימת, או לחילופין, נגיד לקנות ירוק. זאת אומרת, איך אני עושה הלכה למעשה את ההזדהות שלי עם באמת אידיאלים ירוקים של שימור כדור הארץ וכן הלאה? אני קונה בעל תודעה ירוקה. ויותר ויותר באמת תנועות וארגונים, הציפייה המרכזית שלהם מבני אדם, זה לא שהם ייצאו למלחמה, אלא שכשהם יוצאים לסופרמרקט, שיבדקו אם יש תו כזה או תו אחר, ויקנו לפי האידיאולוגיה הספציפית הזאת. גם לחברות עסקיות יש ניסיון ליצור הזדהות מאוד עמוקה של העובדים שלהם, אבל זה סיפור אחר. השוק, הקהילה העיקרית שהוא מנסה ליצור, היא לא קהילה של עובדים, היא קהילה של קונים, של צרכנים.
כן.
אוקיי, יש שוב, יש הרבה מאוד דוגמאות, אני מניח שכל אחד אם הוא יחשוב מספיק, אז ימצא דוגמאות כאלה ואחרות. בואו נעזוב את זה כאן ונמשיך הלאה, כי אני רוצה להתעכב דווקא על הקהילות מהסוג השני, על הקהילות של הלאום, ולא על הקהילות הצרכניות, כי הן גם אלה שמעוררות יותר, לפחות בינתיים. עדיין יש הרבה יותר חום רגשי מסביב לקהילות של המדינה, של הלאום, מאשר מסביב לקהילות של הצרכנים. אני לא יודע מה יהיה עוד 50 שנה, אבל לפחות עדיין זה המצב. הלאום עושה כמיטב יכולתו להסתיר את העובדה שהוא זהות או קהילה מדומיינת. רוב הלאומים יש להם אותו סיפור, הם טוענים שהם ישות טבעית ונצחית שנוצרה אי שם בעבר הרחוק על ידי ערבוב של אדמה ודם. אדמה זה הטריטוריה, דם זה העם. איכשהו לפני מאות אלפי או אלפי שנים היה שם ערבוב של האדמה ושל הדם ונוצר הלאום. וזה הזהות הראשונה במעלה של האדם, לפני המשפחה, לפני הקהילה, בטח לפני צרכנים של מוצר מסוים. ברוב המכריע של המקרים, הטענות של הלאומים הן מוגזמות מאוד. בעבר רחוק, אמנם נגיד לפני מאות ואלפי שנים, התקיימו לאומים, אבל החשיבות של הלאומים לפני המהפכה התעשייתית והעלייה של המדינה הייתה בדרך כלל הרבה יותר קטנה מאשר היום, כי פשוט החשיבות של המדינה הייתה הרבה יותר קטנה. אם אתם חיים לפני 2,000 שנה, אז שוב, רוב ההישרדות שלכם, רוב החיים שלכם, זה במעגל של המשפחה, החמולה, הכפר, השכונה. המעגל של הלאום הרבה פחות חיוני עבורכם ויכול לעשות בשבילכם פחות דברים, אז אנשים יודעים לפעמים, כן, אני פיניקי, או כן, אני הלני, או כן, אני גלי, אבל מאחר שאין כמעט דברים, אין מדינה פיניקית שדואגת לי לפנסיה, אז זה שאני פיניקי, זה לא הדבר הכי חשוב בשבילי. הרבה יותר קריטי שאני בא ממשפחה X או מחמולה Y או מכפר Z. אז למרות שהיו לאומים בעבר הרחוק, בעבר הם היו הרבה הרבה פחות חשובים מאשר ב-200 שנים האחרונות. הנקודה השנייה החשובה זה שגם אם היו קיימים לאומים לפני 1,000 ו-2,000 ו-3,000 שנה, הרוב המכריע שלהם לא שרד. כמו שדיברנו בשיעור על האימפריות, רוב הלאומים הקדומים, נניח במזרח התיכון הקדום, נבלעו על ידי האימפריה האשורית, הבבלית, המקדונית, הרומית, הביזנטית, הערבית, ולא קיימים יותר. הרוב המכריע של הלאומים שקיימים היום בעולם, הם יצירה מאוד מאוד חדשה של ה-100, 200, 300 שנים האחרונות. דוגמה מובהקת לזה, זה מה שקורה במזרח התיכון. הלאומים שיש היום במזרח התיכון, סורים, לבנונים, יהודנים, עיראקים, לובים, פלסטינים, הם תוצר של גבולות מקריים למדי, שמדינאים בריטים וצרפתים מתחו בחול, הרבה פעמים תוך התעלמות בוטה מההיסטוריה, מהגיאוגרפיה ומהכלכלה של המזרח התיכון. למשל, זה מדינאים בריטים וצרפתים שקבעו ב-1918, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שתושבי כורדיסטן, תושבי בגדד ותושבי בצרה יהיו מעטה כולם עיראקים. מי שיצר את הלאום העיראקי זה מדינאים בריטים וצרפתים, זה לא העיראקים. באותו אופן, מי שיוצר את הלאומים הסורי והלבנוני זה בעיקר מדינאים במקרה הזה צרפתים. הצרפתים הם אלה שמחליטים למתוח את הגבול דווקא פה ולא שם. הם אלה שמחליטים איפה, מה תהיה לבנון, ומי יהיה לבנוני ומי יהיה סורי. באותה מידה זה מדינאים בריטים וצרפתים שקובעים מי יהיה פלסטיני. למה למשל תושב אקו ותושב באר שבע הם שניהם פלסטינים, אבל תושב אקו ותושב צור הם בני לאומים שונים, או תושב באר שבע ותושב אמן הם בני לאומים שונים? לפני שמגיעים הבריטים והצרפתים תחת השלטון העות'מאני, קשרי המסחר בין אקו לצור הרבה הרבה יותר חזקים מאשר קשרי המסחר בין אקו לבאר שבע. הסיכוי ששתי משפחות, אחת באקו, אחת בצור, יתחתנו אחת עם השנייה, הרבה יותר גדול, מאשר שמשפחה באר שבעית תתחתן עם משפחה אקואית. אזור אקו, כמו שאתם רואים פה במפה, שייך ליחידה אדמיניסטרטיבית, שהמרכז שלה הוא בבירות, מחוז בירות, בשעה שאזור באר שבע זה שייך ליחידה אדמיניסטרטיבית אחרת, מחוז ירושלים. הגבולות שיש היום במזרח התיכון, נניח היחידות ישראל, לבנון, ירדן, סוריה, זה הבריטים והצרפתים קבעו, זה לא המצב באימפריה העות'מאנית, זה לא המצב באופן היסטורי מסורתי. שוב, אתם מסתכלים במפה, אז לטקיה, היום בסוריה, חיפה, היום בישראל, היו אז חלק ממחוז בירות. באלבק לעומת זאת, שהיום בלבנון, יחד עם אמן, שהיום בירדן, ויחד עם אילת ומטולה, שהם היום בישראל, היו חלק ממחוז דמשק. באותה מידה, גם הלאום הישראלי, או הלאום היהודי, הוא יצירה ברובו של 200 שנים האחרונות, מה שמתבטא בצורה הברורה ביותר, בזה שבני הלאום הזה עדיין לא הצליחו להחליט אם זה לאום ישראלי או לאום יהודי. המובן שלא יוצרים לאום יש מאין. מי שיצרו במהלך ה-200 שנים האחרונות את הלאום היהודי-ישראלי, את הלאום הפלסטיני, את הלאום העיראקי, לא עושים את זה מהאוויר. לוקחים חומרים היסטוריים, חומרים גיאוגרפיים, חומרים תרבותיים, שמצאו בשטח, שחלק מהחומרים האלה הם באמת בני מאות ואלפי שנים, ומערבבים אותם ביחד כדי ליצור משהו חדש לאום. אבל זה לא אומר שהלאום הוא באמת בין מאות או אלפי שנים. אני נתת אנלוגיה מעולם הבישול, אם אני לוקח קמח ושמן וסוכר, ששכבו אצלי במזווה במשך שנתיים, ואופה מהם עוגה היום בבוקר, זה לא אומר שהעוגה היא בת שנתיים. העוגה היא בסך הכל מהיום בבוקר. אז באותו אופן, אם תבדקו איך יוצרים את הלאום הישראלי, או איך יוצרים את הלאום הפלסטיני, או איך יוצרים את הלאום העיראקי, אתם תגלו שיש שם חומרים בני מאות ואלפי שנים. נגיד סדאם חוסיין קורא לדיוויזיה חמורבי, על שם המלך חמורבי, מלך בבל ב-1750 לפני הספירה. אבל יש באמת חומרים בלאום העיראקי, בני 3,000 שנה, אבל הוא עצמו יצירה של לא יותר מ-80-90 שנה גג. כן. במיתולוגיה, מה הסיפור של אדמה ודם? במיתולוגיה של כמעט כל הלאומים בעולם, שוב, זה לא משנה, זה ישראלים, זה פלסטינים, זה עיראקים, זה לבנונים, זה צרפתים, זה גרמנים, זה ברזילאים, אתה תמיד תגלה שני יסודות מהותיים. זה האדמה, זה הטריטוריה, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, זה ההרים והיערות של גרמניה שמעצבים את האופי הלאומי הגרמני, ומנגד דם, זה העם, זה איזשהו משהו שעובר בדם מדור לדור. והשילוב של שני הדברים, של הטריטוריה עם העם, של האדמה עם הדם, זה בעצם הלאום. אין, להוציא ממש דוגמאות מאוד ייחודיות, אין תנועה לאומית או רעיון לאומי שלא מדגיש את שני היסודות האלה. מצד אחד חייבים טריטוריה, ומצד שני חייבים איזשהו אלמנט של דם, של משהו שעובר בירושה מדור לדור, מהורים לילדים. לא שומע? מצאו משהו באדמה? לא. אוקיי, אדמה, כן. יש לפעמים, הרבה מאוד פעמים, שמכל האידיאולוגיות של התקופה המודרנית, האידיאולוגיה שהיסטוריה וארכיאולוגיה הכי קרובות לליבם, זה כמובן האידיאולוגיה הלאומית. כי אין לכם לאום בלי היסטוריה. וכמעט אין לכם לאום בלי ארכיאולוגיה. אז באמת, בהרבה מאוד נרטיבים לאומיים, המאורעות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים מככבים. שוב, זה לא אומר שהנרטיבים הלאומיים הם באמת נכונים מזווית ראייה היסטורית. לקחת אירועים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים ולהדביק אותם בתוך איזשהו סיפור לאומי, לפעמים, שוב, הממצאים נכונים במאת האחוזים, אבל מה שמנסים להלביש עליהם זה מופרך או מוגזם. עוד הערות או שאלות לנושא הזה? אוקיי, אז בחמש דקות שנשארו נעבור להסתכל על משהו שנדבר עליו בהרחבה בשיעור הבא. מה קורה למבנים החברתיים של העולם בעקבות המהפכה התעשייתית? המהפכות החברתיות של ה-200 שנים האחרונות היו כל כך קיצוניות וכל כך מהירות, שמה שהן עושות, הן משנות לא רק חלק כזה או חלק אחר במבנה החברתי. נגיד, האצולה יורדת ומעמד הפועלים עולה. השינוי הכי גדול שהמהפכה התעשייתית עושה במבנה של החברה, זה לשנות את הטבע היסודי של הסדר החברתי, של המבנה החברתי. רוב ההיסטוריה, המאפיין הבסיסי של סדר החברתי היה יציבות. סדר, פירוש הדבר, היה משהו יציב, משהו מגובש, משהו קשיח. המהפכה החברתית הגדולה במבנה החברתי, ב-200 שנים האחרונות, זה שהסדר החברתי איבד את הקשיות שלו, והפך להיות משהו מאוד גמיש ודינמי. אם פעם סדר החברתי היה משהו שעשוי מאבן, היום זה עשוי מפלסטלינה. רוב ההיסטוריה, מהפכות חברתיות קרו מדי פעם, אבל הם היו דבר יוצא דופן, והם קרו בדרך כלל באיטיות. זה ההצטברות של הרבה צעדים קטנים לאורך זמן, שאף אחד לא ממש שם לב אליהם. רוב בני האדם לא ראו שינויים חברתיים משמעותיים במהלך החיים שלהם. התחושה, ההנחה של רוב בני האדם בהיסטוריה הייתה, שמבנה החברה הוא קבוע ונצחי. ככה זה תמיד היה, וככה זה תמיד יהיה. אין דרך לשנות את המבנה הבסיסי של החברה האנושית, אלא אם יבוא המשיח או יבוא איזה אפוקליפסה, אז אולי זה ישתנה. אבל אין סיכוי רציני אחר לשנות את מבנה החברה. אנשים עשויים להיאבק כדי לשנות את המקום של המשפחה שלהם בתוך הסדר החברתי. אבל הרעיון של לשנות מן היסוד את הסדר החברתי, זה בדרך כלל היה משהו שנדחה לימות המשיח או לעולם הבא. מה שקורה בעת החדשה המאוחרת, הסדר החברתי הופך להיות סדר במהפכה מתמדת. זה מאפיין בסיסי שלו. כשמדברים על מהפכות בעידן המודרני, אנחנו נוטים לחשוב על תאריכי מפתח, כמו 1789, המהפכה הצרפתית, 1848, אביב העמים, המהפכות הליברליות, 1917, המהפכה הרוסית, אולי עכשיו גם 2010-2011, אביב העמים בעולם הערבי. אבל האמת היא שב-200 שנים האחרונות, כל שנה, בלי יוצא מן הכלל, היא שנה מהפכנית. מהפכה הפכה להיות המצב הקבוע של העולם. זה כבר לא משהו יוצא דופן, אלא כל הזמן הסדר החברתי נמצא בתנועה שהולכת ונעשית יותר ויותר קיצונית ומהירה. היום למשל, אדם בן 30, בן 40, יכול לומר, כשאני הייתי צעיר, לפני 20 שנה, העולם היה לגמרי שונה ממשהו היום, והוא יהיה צודק לחלוטין. כלומר, שרוב ההיסטוריה, נגיד שאנשים אומרים את זה, זה איזשהו תעתוע נוסטלגי, הדבר היחיד שהשתנה, זה שהאדם יזדקן, אז לכן העולם נראה לו אחרת. היום זה לגמרי נכון. אתם חושבים על העולם לפני 20 שנה, זה עולם לגמרי שונה. אם זה בתחום הפוליטי, עדיין המלחמה הקרה, הגוש המזרחי, קומוניזם, כל הסיפורים האלה, שהיום אנשים צעירים שגדלו אחרי המלחמה הקרה, לא מסוגלים להבין בכלל מה זה היה הדבר הזה ולמה. או אם זה שינויים באמת טכנולוגיים ובחיי יומיום כמו האינטרנט, לפני 20 שנה אין אינטרנט. זאת אומרת, חוץ מאשר כמה גיקים של מחשבים במעבדות של ה, לא יודע, הרווארד והטכניון, אין דבר כזה אינטרנט. זה לפני, ב-1991, 20 שנה, אין דבר כזה. זאת אומרת, לחשוב מה קרה בעולם ב-20 שנים האחרונות, מהזווית ראייה נגיד הזאת של אינטרנט, של גוגל, פייסבוק, רשתות חברתיות, אי-ביי, יוטיוב, כל הסיפורים האלה, זה בסך הכל פחות מ-20 שנה. אז זה באמת מבהיר אולי בצורה הכי הכי ברורה מה זה המאפיין הזה של הסדר המודרני, שהוא סדר במהפכה מתמדת. הוא לא מתקבע לרגע. מה שגם גורם לשני דברים שאיתם נסיים את השיעור, דבר אחד שכל ניסיון לעשות רשימה של מאפייני הסדר החברתי או הפוליטי המודרני נידון לכישלון. זה כמו לנסות להגדיר מה הצבע של זיקית. זה משתנה כל הזמן. אין רשימת מאפיינים שאפשר לתת לכם שזה החברה המודרנית. המאפיין הבסיסי העיקרי של החברה המודרנית זה שהיא משנה את הפנים שלה מחדש כל פעם, כל הזמן, ללא הרף. המקום השני שבו זה מתבטא בצורה מאוד בהירה, מאוד יפה, זה למשל ההבטחות של שליטים. או ההבטחות, נגיד, שאנשים עושים לפני בחירות. מה מבטיחים שליטים קדם מודרניים? נגיד, מלך בימי הביניים. מה הוא מבטיח? מלך בימי הביניים מבטיח בדרך כלל שני דברים כשהוא רוצה לקנות את לב האוכלוסייה. הוא מבטיח לשמור על הסדר ולוודא שלא יהיה שום שינוי בסדר, או לחילופין הוא מבטיח להחזיר את הגלגל אחורה, להחזיר את הרע ליושנה. המצב היום יידרדר בהשוואה לאיך שהיה בעבר. אם אני אהיה מלך, אז אני אחזיר את הדברים לאיך שהם היו לפני 100 שנה או לפני 200 שנה. מה לעומת זאת מבטיחים שליטים מודרניים? וזה לא משנה מאיזה צד של הקשת הפוליטית, מאיזה מפלגה, הם תמיד מבטיחים שינוי. הם תמיד מבטיחים רפורמה. הם תמיד מבטיחים מהפכה. רפורמה בחינוך, רפורמה בבריאות, רפורמה כזאת או אחרת, אבל זה תמיד שינוי. זה ההבטחה הבסיסית של המערכת הפוליטית המודרנית. לזה בני אדם מצפים. בני אדם כבר לא מאמינים, כבר לא מצפים שיכול להיות סדר חברתי קבוע. הם כבר מצפים לשינוי בלתי פוסק, והם בסך הכל בוחרים בין שינוי מסוג אחד לבין שינוי מסוג אחר. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ובשיעור הבא נראה מה הדבר הזה עושה מבחינה צבאית ופוליטית בכל מה שנוגע למלחמות ומהפכות וכיוצא בזה.